93.8 FM כל חי עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
שוב שלום, שבוע טוב, בשורות טובות למאזינים, השעה השנייה כאן בכל חי עורכת הראשית הסטיפלת, פנחס בינדר הטכנאי ואנחנו בשבוע שעבר התבשרנו כולנו באמת על הטרגדיה הקשה הבחור החשוב יצחק שטיינברג זיכרונו לברכה חזר מסדר בישיבה בישיבת מיר לנוח הפסקת צהריים ותוך כדי מנוחה קיר פשוט באופן בלתי צפוי והחקירה בעיצומה מה היה שם בתהליך הבנייה של הקיר הזה בצורה רשלנית קורס עליו טון של בטון לצערנו גורם לפטירתו למותו של הבחור יצחק שטיינברגר הרב שמחה שטיינברגר שיבדל לחיים אביו של יצחק איתנו על הקו שלום לכם
ערב טוב
קודם כל טרגדיה באמת משום מקום ככה נכון, לא יודע אפילו איך נכון. לתאר ולהגדיר
קדוש ברוך הוא קודם כל במאמר המוסגר יש היום את התופעה של הוואטסאפ שכולם יודעים מראש קדוש ברוך הוא חנן אותנו בחסדו שבאמת לא ידעתי מזה אני בכל אופן אישי ואשתי לא ידע מזה עד שהגענו לבית חולים כל עם ישראל כבר ידע מזה שעה וחצי לפנינו אבל הקדוש ברוך הוא חנן אותנו אז כל אחד שידע שאם הוא יכול קודם כל להתחזק שלא להפיץ עד שמשפחות יודעות זה, לנו זה לא פגע אבל במקרים אחרים זה יכול לפגוע וצריך כן. לחזק
זה באמת היה מפתיע שתוך כמה דקות כבר פרסמו שם ותמונה ופרטים ו...
וברוך השם, ברוך השם שאנחנו לא התוודענו לזה
כן.
ברוך
כן.
השם שאנחנו לא התוודענו לזה אבל זה במאמר המוסגר אבל
בכל זאת בחור לומד בישיבת מיר ויש בישיבת מיר דירות חדרים בשכונת בית ישראל מי שמכיר הישיבה פזורה על הרבה מאוד דירות שמאכלסות הבחורים ויש דירות שמצבם איך נאמר סכנת חיים ממש
אני אגיד לך את האמת אני לא נכנס לנושא של הדירה אבל במקרה יושב לידי עכשיו בחור שגר בבניין ממול בחור מבית ישראל גם מישיבת מיר נמצא בישיבה, אבל זה לא הנושא, זה לא הנושא, הנושא זה איציק, זה מה שהוא השאיר פה, התורה שהוא השאיר פה, החסד שהוא השאיר פה, אנחנו מחפשים לראות את היהדות שאנחנו יכולים להוציא, את החיזוקים שאנחנו יכולים להבין שיכול להיות שגם בדור שלנו יושב בחור בן 24 שלא מפסיד סדר אחד בישיבה, לא מפסיק לעשות עוד חוץ מהסדרים בישיבה, משלוש סדרים בישיבה, לא מפסיק לעשות עוד 5 שעות של חפד על בסיס יומי, שאני מדבר שהוא נשאר לילות עם ילדים חולים.
בבתי חולים, במסירות ממש עד אין קץ.
במסיבות חנוכה, הוא מארגן להם את הנסיעות, את מה שנקרא, מה שקוראים לזה, הם כולם מכירים את הנושא הזה של קמפ שמחה, שלוקחים את הילדים האלה לחוץ לארץ, עושים להם טיולים, נותנים להם חוויות, ואני מעיד לך שהוא ארגן 3 קמפים כאלה, 2 באמריקה, 2 באפריקה, אבל גם שהיה קורונה והוא שלח קבוצה של ילדים כזאת לאמריקה, הוא ישב עם מחשב, הוא לקח את המחשב מהבית, לקח מדפסת מהבית, ישב בשדה תעופה כמו אחד, מצוות של אלעל, אבל ברגע שהאחרון הילדים ישב על המטוס, הוא לקח את האוטו וחזר לישיבה, היה בן הזמן עם פעם אחת, אז הוא חזר הביתה, ושהוא ארגן את הנסיעה לפני חודשיים, לפני שנה, היה נסיעה אחת כזאת שנסעו לדרום אפריקה, אז כשלחצו עליו שהוא חייב להגיע, כי הקמפ לא יהיה, אמרו לו מתנדבים, אנחנו באים לפה בגלל שאתה מתנדב בקמפ הזה. הוא אמר להם, אני לא יכול, אני חייב להתחיל את הסדר, אתם מדמיינים שהחברוסה שלי, בגלל שאני הולך לעשות מצווה של חסד, החברוסה שלי יש שבועיים בלי חברוסה בסדר א', חברוסה שלי יהיה בלי חברוסה שבועיים בסדר ב', בלי חברוסה שבועיים לחכה לחברוסה בתחילת זמן בסדר ג', וזה עוד היה אלול, הוא לא יכל לעשות כאלה דברים.
תורה וחסד ממש בבחור אחד.
אני שאלתי אותו, איצי, אני רואה שאתה כל כך מונח בחסד, אז הוא אומר לי, אבא, אני מעולם לא אמרתי דבר שהוא לא אמת. האמת זה היה נר לרגליי. אני פעם לא אמרתי לך דבר שהוא לא אמת אמיתית לדבר. הוא אומר לי, אני לא מפסיד סדרים, אני לא מפסיד תפילות. אם הקודש ברוך הוא, רב חיים ויטל כותב שמלאך המוות שהוא בא לקחת את הפציינט שלו, מה שנקרא, יש לו 4 שאלות שהוא שואל את הבן אדם. הוא שואל אותו, האם עסקת בתורה? האם עסקת בגמילות חסד? האם קמת והתפללת 3 תפילות במניין ביום? האם המלכת את חבריך עליך בנחת? ככה רב חיים ויטל מביא. חיים ויטל הבין משהו בעולמות העליונים. והמלאך המוות יודע את התשובה. המלאך המוות הוא בא עם פרוטוקול מוכן מהקודש ברוך הוא. הוא יודע מה התשובה שהוא צריך לקבל. ואם הוא מקבל את התשובה שהוא אמור לקבל, כותב רב חיים ויטל שהקודש ברוך הוא, המלאך המוות ממית אותו במיטת נשיקה. כשאני באתי לבית חולים לא ידעתי שהבן שלי נפטר. וששמעתי שהוא נפטר דקה אחרי שהגעתי לבית חולים, אמרו לי שהבן שלי נפטר, נפל עליו כמעט חצי מסעית בטון. אמרתי, איך ייתכן שכזה בחור צדיק, שאני יודע, היום אני יודע באמת כמה הוא צדיק. אז חשבתי, לפני 4 ימים חשבתי שאני יודע כמה הוא צדיק. היום אני באמת יודע כמה הוא צדיק. אני באמת יודע שבאותו יום בבוקר, הוא הוציא הודעה לחבר'ה של הכולל שלומדים איתו בבוקר, שמי שלא מגיע בזמן לכולל, אין לו מקום בכולל, אין לו מקום בקבוצה הזאת בכולל. הזמן שלו בכולל היה זמן שלם. והחסד שלו היה חסד שלם. ומלאך המוות, אז הוא אומר לי, הפרופסור שקיבל אותו שם בחדר טראומה, אומר לי, הבן שלך לפחות לא נחנק. הוא קיבל מכה בראש, באותו שנייה הוא מת. ואני ראיתי אותו אחרי שהוא מת, הוא מת בדיוק כמו שהוא היה נראה בחיים. הוא מת מיטת נשיקה. אמרתי, מלאך המוות, בשם הקודש ברוך הוא מעיד עליו שהוא מת מיטת נשיקה, אז באמת הוא היה צדיק, באמת הוא עשה את חובתו בעולמו, בדיוק מה שהקודש ברוך הוא רוצה שבן אדם יעשה בעולמו. ואשראי שזכיתי שהקודש ברוך הוא נתן לי כזה ילד, לגדל אותו 24 שנה. כתוב, יורד דוידי לגנוי. הקודש ברוך הוא ירד לגן, לא לגן שלי. הלך לחפש בירושלים, עיר גדולה מלאה ישיבות. הקודש ברוך הוא היה חסר לו בעתיד, על המכתבה של הקודש ברוך הוא, ליד כיס יעקב, הוא היה חסר לקודש ברוך הוא, שושנה אחת גדולה, שושנה אדומה. קודש ברוך הוא ירד לגנוי, לילקוי צוישנים כתוב. קודש ברוך הוא חיפש את השושנה הכי גדולה, הכי גדולה שיש בירושלים. אמר איציק שטיינברגר, המיטה שלך לא תהיה לשווא. כולם ידעו שאיציק שטיינברגר מת על קידוש השם. כולם ידעו שאיציק שטיינברגר נהרג על קידוש השם. אתה תעשה חיזוק. אתה במוות שלך, כמה חסד שעשית, אתה תעשה חיזוק שלך במוות שלך יותר מה שאשר עשית בחיים.
ממש ככה. באמת יש התעוררות גדולה.
באים מאות לנחם, אני בלי גוזמה, באים מאות לנחם. וכל אחד יוצא מפה עם קבלה. אני אומר להם, אל תקבלו קבלות גדולות, תתחילו בקבלות קטנות. קבלות גדולות לא מחזיקות. כל אחד צריך לקבל על עצמו להוסיף, בחור נפטר בלי ילדים. הוא באמת נפטר בשם טוב, כן, אבל בלי ילדים. אני אומר לבחורים, תוסיפו, אם הסדר מתחיל ב-10, תתחילו 10 דקות ראשונות, ב-10 ל-10, 10 דקות לאיצי, כל הכולל ביחד ייתן לו סדר א'. הבחורים של סדר ב', תתחילו 10 דקות קודם, תתחילו ב-10 ל-4, אתם נותנים לו, הוא ימשיך ללמוד, התירה שלו, תמשיך דרככם. האבוידה שלו, אני אומר למתנדבים, איציק היה מארגן אתכם, היו צריכים לצאת בקבוצות, אז לכל אחד היה את הקבוצה שלו. איציק לא היה לו קבוצה, שאלו אותו, מי הקבוצה שלך, איציק? הוא אמר, אני הקבוצה שלי, זה אלה שאין להם קבוצות, הם הקבוצה שלי. מסביב לאיציק, הקבוצה התגבשה, ושבוע אחרי זה כבר הייתה קבוצה אורגנית. כל שבוע, כל יומיים, 3, היו מחליפים
לו את הקבוצה. בוודאי שעוד. בוודאי שעוד ידובר רבות גם על החסד וגם על התורה, אבל בוודאי שבטרגדיה הזו הרבה הרבה מאוד אנשים התעוררו והתחזקו, והמיטה הזו שלו, שהיא חשבונות שמיים, עוד הפעם, אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא בוחר איך, מתי וכמה ואת מי, כמו שאמרתם, מחפש את השושנה הגדולה ביותר, אבל התועלת שיצא מזה לכל כך הרבה 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 אנשים עם חיזוק גדול, הדברים יהיו לעילוי נשמתו התאורה, שיעלה מעלה מעלה
ויהיה מים קרים לנפש שאיפה, אנחנו מאוד מאוד שמחים שעם ישראל מתחזק, שאיציק היקר שלנו, הבן הקטן שלנו, הבן סקונים שלי, זוכה לגבש קבוצות גדולות. אני מקבל טלפונים מאמריקה, אני מקבל טלפונים מאנגליה, אנשים, בא אל האישה לנחם פה שהיא עלתה ממקסיקו, היא אומרת לי, הבן שלך הגיע, אני הולכת בשוק מחנה יהודה, הבן שלך צורק לי, דודה סלי, דודה סלי, אני מסתכלת, מי מכיר אותי בארץ ישראל? אני מסתכלת, זה איציק שהגיע שנה שעברה, בשביל לשמח חתן וקלה, נסע עד מקסיקו, והוא זוכר את הפנים של הדודה, היא אומרת לי, איזה נחת לראות, הוא בא שנה אחרי זה בארץ, והוא זוכר אותי, והוא בא לכבד אותי.
אשרה ואשרי חלקו ואשריכם שזכיתם להעמיד כזה אלם חמודות שזכותו, שבעזרת השם הדברים יהיו לזכותו, לעילוי נשמתו, ותנוחמו מן השמיים, המקום מנחם אתכם בתוך שער אבלי ציון, ולא תוסיפו דאבות ובשורות טובות, הרב שמחה שטיינברגר, בשורות טובות. עכשיו אנחנו לאירוע הטרגדיה עצמו, אבי גדלוביץ' איתנו לקו, שלום לך.
שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב, אנחנו מדברים על ארבעה חשודים שהיו במעצר, נכון, גם בעל הדירה, פועלים, הקבלן, ושוחררו היום ממעצר, מה בדיוק, איפה הולך, עומדת החקירה?
נכון, אז זה בעצם בית משפט השלום בירושלים משחרר היום למעצר בית את ארבעת החשודים בפרשה, כמו שאמרת, בעל הנכס, היזם ושני פועלים פלסטינים, אחד תושב מזרח ירושלים. בעצם המשטרה טוענת שיש התקדמות בחקירה, במשטרה מייחסים לארבעת החשודים גרימת מוות ברשלנות. המשטרה מבקשת היום להאריך את מעצרם בחמישה ימים נוספים, אבל בית המשפט השלום בירושלים לא מקבל את הבקשה ומשחרר אותם, כמו שאמרנו, למעצר בית בערבות כספית. במשטרה אומרים שהחקירה נגד הארבעה הולכת ומתחזקת, ולכן בעצם הם גם ביקשו את הערכת מעצרם של החשודים. במשטרה טענו, נציג המשטרה טען במהלך הדיון בבית המשפט, שהעבודה במקום נעשתה בצורה רשלנית ולא חוקית, ולכן מייחסים לאותם מעורבים את החשדות החמורים.
אבי גדלוביץ', תודה לך על הפרטים והדיווח בעניין הזה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אנחנו בעיצומה של מלחמה, תוך כדי זה גם בגץ מפרסם בשבוע שעבר את שני פסקי הדין שלו בנושא עילת הסבירות, בנושא חוק הנבצרות, ומעלה שוב בחזרה אל השיח את כל עניין הרפורמה המשפטית ואת השיח של השישי באוקטובר, כשבמקביל אנחנו רואים בשטח עצמו חיילים נלחמים זה לצד זה, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, מהצפון, מהדרום, מהעיר, מהכפר, עולים חדשים מכל מיני מדינות, ושם לא מצליחים לזהות שום הבדל ושום ויכוח, והלוואי ואת מה שקורה שם נצליח להביא גם אלינו כאן לתוך העורף. והאמת שזה קורה, זה קורה, לא צריך להיות פסימיים, אפשר להיות אופטימיים, יש אחדות ברוב חלקי העם. שאלה מה עושים עם השוליים בשני הקצוות, עם אותם קולניים משני הצדדים שמנסים גם עכשיו בכל זאת להמשיך ולהזכיר מה שונה בנו, מה הפערים, על מה אנחנו לא מסכימים, מי אשם ולמה הוא אשם ומי צריך ללכת הרגע ומתי, וזאת באמת נקרא לזה העננה סביב האחדות שיש ברוב חלקי העם. על הקו נמצא ישי גרין, שלום לך ישי.
שלום רב.
תרשה לי רק לספר למאזינים שלא מכירים, כשכל מאבק נקרא לזה רק לא ביבי, או אחרי זה זה מאבק נגד הרפורמה המשפטית החל, אז הרבה מאוד אנשים בולטים, הובילו את המאבק הזה, קראו לכל מיני קבוצות בשמות, יש קבוצת ההייטק, מחאת ההייטק והאחים לנשק, וכל מיני הדגלים השחורים, והרבה מאוד קבוצות שהיה להם מכנה משותף, וכל אחד פשוט באלמנטים אחרים, ואתה היית שם, בין ראשי הקבוצות האלה, והובלת רבים אחריך למחאה צודקת, דמוקרטית. מה קרה עכשיו שהכל פתאום משתנה לך נגד העיניים?
תשמע, קודם כל כן, בוא נגיד על העניין הזה של המחאה, אין מה לדבר עליך, בוא נדבר עליי, אוקיי? אני מדבר על עצמי.
הכי טוב.
אני עברתי תהליך של התפכחות, והתהליך הזה קרה יש לי חבר שהוא מתנחל, הוא לא אוהב שאני קורא לו ככה, אבל הוא מתנחל, והוא גם אינטלקטואל, בחור מאוד יוצא דופן, מאוד חכם, אני הכרתי אותו בגלל שהוא ספר, שהוא תרגם על השואה, לא משנה, בחור מאוד יוצא דופן, וכשהתחיל כל הבלגן הזה, התקשרתי אליו וציפיתי שהוא יגיד לי, הנה ביבי, אנחנו אמרנו ממשלת החורבן, והנה חורבן. והוא התחיל לדבר איתי ואמר לי את המילה אוסלו, וזהו. אני שמעתי אוסלו, אני התחלתי להתעצבן, קיללתי אותו, הוא בחור מאוד מנומס, לא כמוני, כן? הוא בחור תרבותי. אני קיללתי אותו, דיברתי לא יפה, ואני חסמתי אותו בטלפון. בדודה שלי נרצחה במסיבה ברעים, וכל מיני אסונות נפלו גם משפחה ועל חברים, והרגשתי שהוא לא מזין כלום, ואין יותר מי לדבר לזה. ואחרי שבוע ומשהו, שבועיים, שגם אני התחלתי לבוא תהליך, אמרתי, בוא נסתכל בהודעות, כי זה הרבה מאוד התכתבויות, בוא נראה מה... התחלתי לקרוא, ואמרתי, בוא נראה, לא באמת, אין שום פה הצדקה שאני לא אדבר עם חבר. והתקשרתי, והתחלנו לדבר, וגיליתי שהפערים מאוד לא גדולים. וגם גיליתי, כחלק מהשיחה ומהקריאה אחורה בדברים, שלמשל, אחד הדברים שאני חשבתי ובאמת האמנתי בהם, ושיניתי דעתי לחלוטין, כן, 180 מעלות, מה שנקרא, אני באמת האמנתי שהפלסטינאים, הסכסוך מקורו במתנחלים, בהתנהגות של המתנחלים, של נערי גבעות, כל מיני דברים כאלה. וגיליתי, קודם כל, אחרי זה גם חקרתי וראיתי אחורה לדברים, כן? כי זה בסוף אתה ניזון מכל מיני דברים שהם לאו דווקא נכונים.
כן.
שהם לא נכונים. וגיליתי שזה לא נכון. גיליתי שהבעיה עם הפלסטינאים, זה, הם יוצרים את הבעיה, הם הבעיה של עצמם, כאילו, זה לא בעיה שלנו. הם שונאים אותנו כי הם שונאים אותנו, לא בגלל
שונאים. אז רגע, אתה עכשיו מתאר לנו את הוויכוח הישן, נושן...
אני מנהל ההתפקחות השמאלנית שלי.
כן, בדיוק, הימין והשמאל, לפני ביבי, לפני רפורמה, עוד בתקופת רבין ושמיר, העסק הזה התחיל. והוא מלווה אותנו עד היום, איך אנחנו מתייחסים לשכנים שלנו? האם אנחנו צריכים לתת להם מדינה, לוותר, להגיע להסכמים? האם ההתנחלויות הם בעיה, הם פתרון? כן.
אין לי מה לחדש פה, בסדר, פשוט אני הבנתי זה. ברגע שהבנתי את זה, הבנתי שהמתחלים הם לא גזענים. זאת אומרת, גם הוא לא מדבר כמוני על, אתה מבין, הוא לא גזען. כי התפיסה, אתה יודע, אתה לא תשב עם נאצי בשולחן. ואז ברגע שהדבר הזה נשבע, אמרתי, רגע, הוא לא נאצי, הוא לא זה, הוא לא גזען. אוקיי, הוא אמר לי שהם יכולים לעשות כאלה דברים כל הזמן, אמר לי שזה מסוכן כל מה שעושים, דיבר על אוסלו, אתה יודע, ופתאום אתה אומר, זה נכון, אז מה עוד לא נכון? אז אמרתי, בוא נחזור אחורה. ואז הבנתי את הדבר החשוב ביותר, וזה המסר מפה, שהאוזן שלי, היא לא הייתה קרויה, היא לא הייתה פתוחה.
סלקטיבית.
אז חייתי לחשוב על... כן, היא לא הקשבתי בכלל, כי כל הזמן הוא היה כותב לי בהודעות, אני מדבר לך אחורה שנה, הוא כותב לי, הוא אומר לי, רק תתן לי את הזכות שתהיה לי דעה שונה משלך. הוא אומר, רק שתהיה לי זכות לדעה שונה משלך, אוקיי? הוא אומר, עזוב, רק את הלגיטימיות שאני חושב אחרת. ואת זה לא יכולתי לתת לו. ואני מבין, ואני תתך עוד הבנה של מכונת הרעל, אומרים מכונת הרעל, של ביבי, של זה. מכונת הרעל היא בדיוק זה. היא המקום שאתה חושב שאתה אומר משהו שהוא מאוד נכון. לא יודע מה, אני תתך משהו שאומרים... שלא יודע שהממשלה מתקצבת יתר את ההתנחלויות כי הם שייכים למיליה שלה. ונגיד שזה נכון אובייקטיבי, אוקיי? עזוב אם הם צריכים את הכסף, אם זה להגנה או לזה, לא יודע מה. ואז מישהו אומר, ממשלת הביזה, אוקיי?
כן, מוכזים, כן.
כי זה מכונת רעל. ברגע שאתה אומר עליהם שזה ביזה, וברגע שיושב מישהו בטנק, שהכסף הזה הוא כדי להגן על היישוב שלו, ולא עוד דברים, לא יודע מה.
כלומר, הרעל הוא דו צדדי, נקודת המפתח הוא, האם כל צד פתוח להקשיב רגע לצד השני, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה, אבל קודם כל, לתת ביטוי לגיטימי לדעה של מישהו אחר, ולא על אוטומט, כולם טועים חוץ ממני, ולכן מותר לי להרעיל את השיח נגדם, כי הרי ברור שאני צודק, הם לא.
וזהו, וזה השאלה אם אנחנו נצליח. עכשיו, אתה יודע, זה, גם כועסים על הרבה אנשים, גם אשתי אומרת לי שאני מבזבז את הזמן, התקשרת עליי בממתינה עכשיו, כן? בלופ, למה אני לא עם הילדות עכשיו לסיים את ארוחת ערב, יצאתי כאילו לזה.
כן, טוב.
אז אני אומר, מהבחינה הזאת, אתה יודע, אתה משלם מחיר על הדברים האלה, מה הדברים הקטנים לזה, אבל בסוף יש פה מלחמה, שאין מה לעשות, אנחנו עוד לפני המלחמה בכלל. מבחינה, אני חושב שאנחנו עלולים להיות במצב, לא רק אני, הרבה, אם אנחנו לא נגיע לשם מאוחדים, אם אנחנו נגיע לשם עם מצד אחד ממשלה שמתעלמת מהאופוזיציה וגורמת להפגנות, ומצד שני, חבר'ה שמודדים את האנשים לצאת להפגנות.
קח אותנו, אתה יודע, לשורת סיכום, שהיא התובנה המשמעותית שלמדת מכל ההתפכחות, כמו שאתה קורא לזה, כדי שאנשים אחרים ילמדו, אתה יודע, אולי להעביר את המסר לשני הצדדים עכשיו, אני אומר.
אני אומר לך, המסר הוא בכל לכולם, אבל גם בעיקר למנהיגים שלנו, כי אני לא מנהיג, אני סתם, אני איש הייטק שמנסה, אתה יודע, שמודאג מהמדינה, אבל אני רוצה שיהיה שיחה בין המנהיגים. אבל זה לא משנה מה, ושצריכה להיות פומבית, צריך להראות, לא שאיזה, אתה יודע, התנחלות, מישהו, אני רוצה משהו שהוא לא אמור לקרות, אני רוצה שבן גביר יוכל לדבר עם שקמה. אני רוצה משהו מטורף כזה. איפה אנחנו מביאים את המנהיגים משני הצדדים, משהו שיגידו, בוא'נה, קורה פה משהו. קורה פה משהו, מדברים ומקשיבים אחד לשני.
כשלהם יפול האסימון, שנפל אולי לך, שיש לגיטימיות לצד השני לומר את דברו, גם אם אתה לא מסכים איתו, אבל בוא תקשיב למה אומרים בצד השני. בוא נתחיל מזה. כן. אוקיי, ישי גרין. לשעבר ממובילי מחאת ההייטק, והיום אומר שהוא התפקח, אז להתפקח זה תמיד טוב, לא משנה מי ומה.
אני עדיין לא חושב שהממשלה היא מושלמת וטובה.
ברור, אין משהו מושלם בעולם, ברור.
בהקשר הזה לא השתנה. אני הבנתי שהמתנחלים הם לא אויב שלי, ושהם גם גיבורים ושמגינים על הגבול, ובזכותם הצבא לא נמצא בחזית ההיא כמעט. בזכות זה שם מתחלים שם. זה אולי אם תגיד מה הבנתי, זה המרכז, דבר המרכז שבא.
זה הדבר המרכזי. טוב, זה גם היה הבנה גדולה בכל זאת. תודה לך על השיחה כאן ועל הכנות וגילוי הלב, ובהצלחה בהמשך. בשורות טובות, תודה.
להתראות.
חבר הכנסת אלמוג כהן, שלום, ערב טוב.
טוב, לך ולכל המאזינים.
איך שיורדים למטה לשטח, אתה מוצא אחדות. עולים למעלה, מוצאים פילוג. עולים עוד קצת למעלה, לקבינט, מחלוקות פוליטיות. עוברים לכנסת, כאילו אנחנו בשישי באוקטובר. אתה הולך לבית המשפט, אנחנו בחמישי לאוקטובר. אתה רק יורד עוד פעם חזרה לשטח, לשטחי כינוס, לבתי הכנסת, לאנשים, אתה יודע, בתור, בסופר, אתה רואה מאוחדים, עוזרים אחד לשני. תגיד, איך הפער הזה קורה במדינה שלנו? איך יש כזה פער?
קודם כל, מונולוג מצוין שלך. אני גם מסכים איתך, ולכן אני גם עושה בעיקר שטח. בעיקר שטח, כי שמה אתה מקבל מה שנקרא את המוצר המזוקק ביותר. כמו ש... יין עובר תהליך כלשהו. אז כמו שאתה תיארת, כל התהליך הזה של בית משפט וכנסת וממשלה וקבינט והדלפות וכו', זה התהליך זיקוק של היין. שהיין הוא לא נקי. כשאתה הולך לשטח ופוגש את החיילים ואת הלוחמים ואת האנשים ואת המתנדבים, שם אתה... שם הכי, הכי, הכי כיף לי, הכי טוב לי, ולכן אני מקפיד, מי שעוקב אחריי ברשתות החברתיות, רואה, אני כל הזמן בשטח. כל הזמן.
זה לא משפיע עליך, אבל אתה שומע הדלפות מהקבינט, זה אמר על זה וזה אמר על זה, ולפעמים, אתה יודע, בגץ שבוע שעבר על הראש מפרסם את מה שהוא רוצה, ואומרים להתאפק ואחרי המלחמה, אבל פתאום אלה כבר מקימים ועדת חקירה לפני שנגמרת המלחמה, אז זה לא מבלבל?
תשמע, זה מאוד מבלבל, אני מוכרח להודות, אבל איך אני אסביר לך? אני לא רוצה להישמע מתנשא, אבל מי שחווה את השביעי באוקטובר, את אותו בוקר ארור, על בשרו, הוא לא יכול להתבלבל. אני למשל כיום אי אפשר לבלבל אותי. לא ניתן לבלבל אותי. אני מאוד מבין, מאוד ממוקד, מאוד רואה את המציאות כמו שהיא, ולכן גם אני לא מייחס חשיבות לכל הרעשי רקע מסביב. אז כן, זה לא קל, זה לא קל לראות את הפסקי דין של בגעת, את ההדלפות מהקבינט וכולי, אבל אתה יודע, בסוף, בגלל מה שעברתי ברמה האישית, כאן באופקים, בכל הסביבה של העוטף, כן. יש לי יכולת לזקק את המוצר המוגמר ולהזיז את כל הלכלוך, מה שנקרא. אז גם בדיוני הקבינט, אני מזיז את הדברים הצידה, ואני מבין שיש גם דברים שהם דברים מהותיים, שדברים שהם חשובים, אגב, והרצון לאחדות לא אמור לגרום לנו להפוך לרשלנים. לדוגמה, אפשר להתווכח על הסגנון, אפשר לדבר על ההדלפה עצמה, כי ההדלפה שזה דבר חמור, אבל המהות הוא דבר מאוד מהותי, שאלות שהרמטכ"ל נשאל, הן שאלות מהותיות, שצריכות להישאל, ואני לא חושב שזה פוגם באחדות, ההפך.
היום לא יודעים לעשות ההבחנה כך נראה, בין שאלות לגיטימיות, חשובות, טוב שהם ישאלו, לבין ביקורת פוליטית. אולי הכל מתחיל ונגמר, אתה יודע, במדליפים. אם מכריזים מלחמה על המדליפים, תיגמר התופעה הזו.
תשמע, אני מגיע לתוך העולם הביטחוני, אצלי יש קווים אדומים מאוד מאוד ברורים. לדוגמה, לא תשמע אותי לדבר על לובש מדים בצורה פרסונלית, לא משנה מה. לא תשמע אותי, אם אני מדבר, לדבר על המערכת כמערכת. זה עצוב, עצוב מה שקורה עם הנושא של ההדלפות בקבינט.
אתה יודע, אם לא היו הדלפות, לא היינו מדברים על זה עכשיו. לא היינו יודעים בכלל ששאלו שאלות ושענו תשובות ושהיה ויכוח ב... לא היה את זה. מישהו אינטרס, בעל אינטרס, פעם אחרי פעם, מוציא מתוך מקום הכי סגור, הכי שמור, את מה שהוא בוחר ורוצה, וזה מתדלק את העם.
זה מתדלק את מי שכבר על ידי הדלק, מה שנקרא. אני חושב שבסוף העם יודע לעשות ההפרדה. בוא, אי אפשר לטעות. אני בעודך, בעודנו מדברים, החלון של הבית זז, בגלל המלחמה שיש ליד הבית. ואין איפה לטעות. וכן, גם צריך לומר את האמת, שיש צדדים קיצוניים משני הצדדים שמחפשים דם. אין לי מילה אחרת להגיד. אבל אני גם חושב שהם לא רלוונטיים כבר. זה לא... זה משעמם, זה לא מעניין.
איך אתה ברמה האישית, חבר כנסת תלמו כהן, איך הנפש, איך אתה מתמודד?
ברוך השם, מטפל בעצמי, מדבר עם מי שצריך לדבר, אין טיפול תרופתי, כי אני, מה שנקרא, הצלחתי לתפוס את זה יחסית בשלב מוקדם. וזה עוזר, זה עוזר לדבר, זה עוזר לטפל. אחרי כל כך הרבה שנים שאני סוחב את זה, זה כמו ללכת עם אבן בגרון. זאת התחושה בערך. והיום הרבה יותר טוב, ברוך השם, אני גם קורא לכל מי ש... אגב, אחינו החרדים, אחרי מה שהם עברו בשביעי באוקטובר ולחם מכן, וכל הנושא של החללים והחלקי גופות, זה דבר שצריך לטפל בו וצריך לדבר עליו.
כן.
זה חייב לטפל בזה, אחרת זה חמור מאוד, זה עלול להיות רע.
חבר הכנסת אלמוג כהן, תמשיך להיות בריא וחזק, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
עם ישראל חי וינצח, גם לכם חברים.
אמן, תודה. פרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. סגן ראש עיריית ירושלים, מלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך ובשורות טובות לעם ישראל.
אמן. מחזיק תיק החינוך, גם תיק הכספים, אבל בוא נדבר בעיקר על החינוך. אנחנו בעיצומו של חורף, ובדרך כלל אנחנו מתחילים עכשיו את שלב הסמינרים. עברתם את השנה עם הפיילוט יוצא הדופן שיצרתם בירושלים, יחסית עבר בשלום ומוצלח מאוד. מה התובנות לקראת השנה הקרובה?
קודם כל, תודה על השאלה. אתה זוכר שבדרך כלל השידורים או הרעיונות או השאלות והדרישות במהדורות החדשות שאתה ועוד חברים טובים עומדים בראשם, הדרמות בסמינרים בירושלים, שים לב, השאלה אתה פותח, שאלה, תשובה, בלי דרמות, בלי הרבה בלגנים, תודה לאל ברוך השם, המערכת עובדת, הרפורמה, השוק הפתוח, הרעיון הזה שמפסיקים לכפות ולהתערב בשוק הגדול הזה, נותנים לו לעבוד עם פרמטרים חדשים, עם נושאים חדשים שאנחנו עובדים איתם, מסתבר שנוכיח את עצמו, ובמלוא הכוח, ובמלוא התוקף. אין לך היום ברוך השם.
במילים פשוטות, הרעיון הצליח ואתם הולכים לשחזר אותו גם השנה, ויש עוד אלפי אלפי תלמידות שנכנסות השנה למערכת, והורים שכבר מתכננים איך להתנהל. תחזור לנו בקצרה, מה המסר שלך אליהם?
בוא רגע אחד, ניגע חצי משפט בתוצאות, ואנחנו מיד ממשיכים הלאה להסביר את הרעיון. אין בנות ספרדיות שממתינות, ברוך השם. שעה טובה ומוצלחת. את שבת, את אדר, אתה זוכר כמה שנים, כמה חודשים. אין בנות שנמצאות ללא מסגרת, ברוך השם. וגם אין טלפונים רועמים ורועשים מבוקר עד לילה, כל הזמן וכל הזמן. אני זוכר שהייתי עוד מרביק תיק חינוך בקדנציה הקודמת, אחרי שלא היה לזה אך ורע. על כל ילדה כפול כך וכך בנות, יש 10 ממליצים כפול 10 פעמים ועוד ועוד ועוד. אין כדבר הזה, שקט. וזאת בשל העובדה שהמהלך הצליח. אני אסביר ואני אזכיר ואני אומר עוד הפעם, אנחנו בעזרת השם משקיעים וכל הכוח בסמינרים של הציבור שלנו. אנחנו משדרגים, אנחנו פותחים, המערכות הן במסלול של השוק הפתוח. כל ילדה שרוצה, עושה תקניות, רוצה פה, רוצה שם, רוצה פה, השוק מזהה את הצורך, וממילא הסמינרים, כיתות, כל אחד פועל לפי הצרכים, הסמינרים שלנו, ברוך השם, עצם הרעו שהיית היית לוקח בנות, וכופה דעתך על קבוצת סמינרים של אשכנזים, הספרדים, המוסדות הספרדים היו תמיד מאחורנית, והם צועקים סליחה, למה אתה עושה לנו את הדבר הזה? כשיש לך היום פי 300% מהכמות שהייתה לפני 5-10 שנים, בנות מצוינות, א', בנות ספרדיות, אנחנו, ברוך השם, מסתדרים ויודעים בחסותו של מרן, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, חכם שלום, הציבור שלנו פועל עם הציבור והמוסדות שלו. במקום שאנחנו היינו משקיעים את הכספים, בכל מיני, סליחה על המילה, פרוטקשן, בספר כזה או אחר, תקבל את הבנות, כך, כך וכך, נגמרו הסיפורים, אנחנו משקיעים את זה במוסדות שלנו, והם פותחים מוסדות חזקים, משדרגים את הקיים, ויש צורך גדול מאוד.
ובעצם השוק פתוח, הכוחות השוק עושים את שלהם, תלמידות טובות, תלמידות בינוניות, מהמשפחות כאלה אחרות.
בדיוק.
כל אחד, בעצם כל הורה דואג לעצמו, זה הרעיון.
כן, שאנחנו אבל נמצאים חזק בתוך המוסדות. נמצאים בתוך, שנה שעברה היינו בתוך המוסדות עם תוכניות חינוכיות, חבל על הזמן. כוח גדול מאוד עם תקציבי עתק, עיריית ירושלים לא מבטרת בנושא הזה. ונותנים לסמינרים להגיע לרף שאותן בנות מתאימות להן. ואני אומר לך, יש תוכניות חינוכיות, יש את תוכנית תובנות, יש את לבקר בחלו בישיבות, יש תוכניות בשטח שעובדות בזו אחר זו. אתה יודע, אני אומר לך ומתחייב, כיום, בעזרת השם, בעוד 5 שנים בסייעתא דשמיא, המוסדות בירושלים הספרדים לא נמצאים במקום שהם היום. זה משנה לשנה משתדרג. בוא תסתכל, למשל, אתה, אם זה בבינוי, אם זה בתוכניות חינוכיות, אם זה בעצמת מנהלים, אם זה בעצמת מורים, הטיפול הפרטני של הילדים, אנחנו נמצאים, בעזרת השם, במעלה הדרך ועושים דברים מאוד גדולים. והמוסדות משתפים פעולה, ראשי המוסדות נמצאים איתנו בקשר, וההורים מרגישים, ועובדה שאתה רואה שאין לך בנות מחוץ למערכת. הציבור עייף מלהמתין, הציבור רצה משהו חדש לשמוע, וזה הוא קיבל.
טוב, יפה מאוד. שאלה אחרונה לסיום סביב העניין הזה. אתם עושים משהו מול ההורים, כלומר חוץ מלהסביר עכשיו, הורים שבכל זאת, הרב צביקה כהן, מתקשים, לא רגילים, יש להם אחיות, יש להם כל מיני דרישות ומענות, מתקשרים אליך ללשכה, מה התשובה שהם מקבלים?
אני מודה לך מאוד על השאלה הזאת, ואני אבל רוצה לומר שני דברים. יש לנו שתי בעיות. יש לנו בעיה אחת שקוראים לה, הבעיה הגדולה שאנחנו מתמודדים איתה בצורה שאנחנו מתמודדים איתה. יש לנו בעיה שראשי הסמינרים בכללי בירושלים, לא הפנימו שלקדש לכיתות זין ולכיתות וו זה עבירה פלילית, ואסור לעשות את הדבר הזה. אני חושב שחלק מראשי הסמינר התחילו כבר לפעול ולהבין את הנושא הזה. אני יודע שיש כבר גם קריאה מגדולי הדור האשכנזים שיפסיקו מהדבר הנוראי הזה, שהרי אם זה בת ספרדיה אתה סתם מתרלל אותה במשך שנים, ואם זה גם בת אשכנזיה שקיבלת אותה כבר בכיתה זין, אין לה שום אתגר להגיע עד סוף כיתה ח' בגלל שהיא כבר מסודרת ומסומנת, הכל בסדר אצלה. אתה יודע איזה נזק נוראי זה. זה בעיה, סליחה, זו בעיה שאנחנו מתמודדים איתה, ואנחנו חושבים עליה ושמים מאוד את כובד משקלנו. אני חושב שגדולי ישראל מעורבים בסיפור הזה, משרד החינוך גם עירבנו, אני חושב שגם מנכ"ל חינוך עצמאי מעורב, בגלל שזה בעצם גם המוסדות שלו ביסודי, גם יצא מכתב ממנו מאוד מכובד ויפה. כמובן שאנחנו לא מזניחים את ההורים בשום פני ואופן. אנחנו קודם כל בעשרה ימים האלה אני מניח שיהיה איזשהו מפגש וכינוס עם כל ראשי החינוך היסודי, ששוב אנחנו מבהירים את התוכנית, מבהירים את כל הקריטריונים, את כל מה שצריך, שחז וחילה לא יהיה מצב שמורה או מנהלת קורצת לילדה, אל תדאגי, יש לך שימוצים, תהיה בסדר, ואז באמת היא נפגשת עם המציאות הלא נכונה. וזה ברוך השם, אני מניח שזה עובד, שנה שעברה זה עבד, אני מניח שגם השנה זה יעבוד. וגם צריך לזכור שאנחנו גם מלווים את ההורים בצורה פרטנית, לא ברמת שיבוצים, ברמת תיאום, ברמת יש במנחה צוות מקצועי, יש במנחה בנות שהן מיוחדות, שהן זה תפקידם לעשות את כל ההבנות האלה, את כל הבהירות הזו מול ההורים, ביחד זה תוצאה מדהימה, ואני אומר לך מניסיון, אמנם, מהלך כזה ייבדק במשך 3-4 שנים, הוא לא יכול להיבדק בתוך שנה שעברנו ברוך השם, אבל סמוך ובטוח אני על חכם שלום זכר צדיק קדוש לברכה, שזה בעצם תוכנית שנדרשה ונתבקשה מפי קודשו בזמנו אצלו בבית. מתי אעשה אנוכי לביתי? זה שם התוכנית. מדוע ההורים כל הזמן והעירייה כל הזמן צריכים להשחק על ידי המסחטה הגדולה הזאת ולחכות את החופש הגדול, וחלקה מתמהמה ועושה ומחכה עוד קצת ועוד קצת ועוד... נגמר, ברוך השם. אני אומר לך, ההורים מגדלים אבירות וגדלות, וזה יוצר תהליך שהשטח משתדרג כתוצאה מכל ההבנות האלה. הנה נפתח עוד סמינר, והנה נפתח עוד סמינר. אני אומר לך שתזכור מה שאני אומר לך, תזכור את המילים האלה. יש סמינרים שבזינוק אדיר עולים למעלה.
יש פתרונות בקיצור, יש מענה, יש פתרונות.
אני אומר לך, אני כבר יכול לתמל לך ולא אזכיר שמות בשיחה הזו, הסמינרים שהולכים להיות כבר בקבוצה מהמובילים בירושלים.
סגן ראש עיריית ירושלים, מחזיק תיק החינוך, הכספים, מלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, תודה רבה לך.
אז התארים, התארים הם טכניים, זה דבר טכני, אני חושב שאנחנו נוגעים במהות, לטובת בנות ישראל בירושלים, לטובת ההורים. אני חושב אבי שגם לך מגיע תודה ענקית, שאתה הרי שותף אמיתי ומלווה את הנושא הזה, מתוך עומק.
כל מי ש... כן, כל מי ש...
אני חושב שראש עיריית ירושלים, אני חושב שיושע, הרב דרעי, כל האנשים הנפלאים האלה, שאכפת להם היה, מלווים את הנושא הזה, בתפילה לבורא עולם שנגיע בעזרת של התוצאות טובות.
אמן. בשורות טובות, הרב צביקה כהן, תודה רבה. מנכ"ל רגבים איתנו לקו, מאיר דויטש, שלום מאיר.
שלום רב, ערב טוב.
ערב טוב. מחדל השביעי בינואר, בדרך?
כן, תראה, אנחנו כבר לקראת סוף השביעי בינואר, אבל בוודאי השביעי בינואר, השביעי בפברואר, זה לא באמת משנה התאריך. מדינת ישראל, לפי מה שאנחנו רואים, מדינת ישראל, בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, עדיין ישנה, עדיין לא התעוררה, בניגוד למה שקרה ברצועת עזה, שם באמת בשביעי באוקטובר מדינת ישראל התעוררה אל תוך חלום בלהות, אבל אפשר להגיד שמדינת ישראל התעוררה בכל מה שקשור לרצועת עזה. לצערי אנחנו רואים בפועל בשטח שהיא עדיין לא התעוררה ביהודה ושומרון. ואני אסביר איך רואים את זה.
בדיוק, כלומר...
אני השתחררתי...
תוביל אותנו רגע לנקודה.
יפה, אז לפני שבועיים אני השתחררתי מילואים, באמת אחרי שירות של חודשיים בעזה, ובאמת ראיתי במו עיניי איך מדינת ישראל התעוררה, איך אנחנו מבינים שאם אנחנו לא נעמוד על נפשנו, אנחנו נאבד את נפשנו. ורואים איך צבא הגנה לישראל באמת פועל בצורה נחושה, כדי לחסל את החמאס, כדי להחזיר את הביטחון ליישובי הדרום. וביהודה ושומרון, אני חוזר הביתה, אני גר באפרת, ביהודה ושומרון, ואני רואה שזה לא קורה ביהודה ושומרון, ואיך אנחנו רואים את זה? בצורה מאוד ברורה, לדוגמה, שבוע שעבר היה פינוי של התיישבות, מה שמכונה התיישבות צעירה, כן? אחד מהמאחזים, כן. ביהודה ושומרון, ולפני שבועיים גם כן היה אותו דבר. וזה בדיוק הסיבה. זו בדיוק ההוכחה שמדינת ישראל לא התעוררה, ואני אסביר, זו הקונספציה. למה מפנים את המאחזים פה ושם? מה הסיבה? הסיבה היא כזו, שיש אכיפה עכשיו יותר במגזר הערבי. ובאו היועצים המשפטיים של משרד הביטחון ואומרים, סליחה, אם עכשיו אוכפים יותר במגזר הערבי, אז צריך גם לאכוף את החוק במגזר היהודי, וזה נשמע כביכול הגיוני. אבל זו בדיוק הקונספציה.
דין שווה לכולם.
נכון, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל אני אסביר. בשביעי באוקטובר, היו מחבלים שנכנסו למדינת ישראל והשתמשו בנשקים לא חוקיים, והם היו לבושים במדים לא חוקיים, אף אחד, כן? והם רצחו בנו. מהצד השני היו מתיישבים, היו אנשים מרחבי הארץ, שהבינו שיש פה מחדל מטורף של מדינת ישראל, שמדינת ישראל קרסה, ואנשים האלה החליטו לקחת את החוק לידיים, וללכת דרומה בלי לקבל צו גיוס, ובלי שאף אחד נתן להם נשק בצורה חוקית. הם ירדו, הם עלו על מדים בצורה לא חוקית, אף אחד לא אמר להם לעלות על מדים. והם נסעו דרומה, והם לקחו כל נשק שמצאו. גם אם זה נשק משוטר שנהרג, וגם אם זה נשק ממחבל שנהרג, ואף אחד לא נתן להם אישור להשתמש בנשק הזה. האם מישהו יעלה על הדעת שאיזשהו יועץ משפטי יבוא ויגיד, סליחה, יגידתם עכשיו בעשרה מחבלים שהשתמשו בנשק לא חוקי, עכשיו גם תראו על חמישה מתיישבים שגם כן השתמשו בנשק לא חוקי, שבאו להציץ את המטה, ברור שלא, ברור שאף אחד לא יעלה על הדעת, כי ברור שזה מחבל.
אתה אומר, הסימון ההגיוני, הבריא הזה, לא נפל למערכת, כלומר, עדיין מתנהלים...
נכון, אבל ברשותך, עוד 20 שנות אני אסביר רק למי שלא הבין. ביהודה ושומרון כבר יש למעלה מעשור שהרשות הפלסטינאית משתלטת על הטריטוריה של מדינת ישראל. ויש אנשים שראו את המחדל המטורף הזה של מדינת ישראל, לא מצליחה לשמור על הטריטוריה, שצהל קשל בלשמור על הקרקעות של... של מדינת ישראל. ואנשים האלה החליטו כן לקחת את החוק לידיים, והחליטו הם בעצמם לשמור על הטריטוריה. הלוואי והם לא היו צריכים לעשות את זה, הלוואי ומדינת ישראל הייתה עושה את זה. אבל בגלל שהם ראו את מה שקורה, והם הבינו את הסיטואציה, הם החליטו לקחת את החוק לידיים ולבנות בצורה לא חוקית. עוד פעם, אני מתנגד לכל פעולה לא חוקית. אבל לפעמים, אבל צריך להבין, יש בן אדם שבא ומשתלט באופן אסטרטגי, מכוון, מתוכנן ומסובסד על הקרקעות של מדינת ישראל, ויש את מי שבא ומנסה לעצור את זה. זו הקונספציה.
הדברים בהחלט ברורים. קודם כל, אנחנו צריכים להמשיך, אני חושב, לעורר ולהעיר את הנקודה הזו בכל מקום אפשרי, כי אתה יודע, זה לא רק מקבלי החלטות, זה כל כך הרבה מאוד פקידים וגורמים במערכת, משרדי ממשלה, זה לא רק צבא, זה מערכת אחת גדולה שצריכה לשנות כיוון, וצריך פשוט לעורר את העניין הזה שזה ישליך על כמה שיותר אנשים, ופשוט ידברו על זה, לשנות תפיסה, לשנות גישה, לשנות הסתכלות. מנכ״ל רגבים, מאיר דויץ', תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות. אנחנו עכשיו עם פונים לשוקי יוחנה, ראש עיריית צפת. אוקיי, מיד יהיה איתנו, ואנחנו מנסים להבין גם מה קורה בצפת. 5,000 תושבים בשכונה בצפת עם 6 מקלטים. זה המצב בצפת. מקום שמטווח על ידי החיזבאללה לא פעם ולא פעמיים. והצפון נערך כמובן לכל מיני התקפות מהסוג הזה, לצערנו. מקווה שלא יהיה. אבל גם בהשתדלות ובהיערכות לעניין הזה, בצפת שכונה שלמה. אנחנו מדברים על 5,000 תושבים שאמורים להיות ב6 מקלטים, כ-800-900 איש במקלט שיכול להכיל 50-100 איש, כך אומרים לנו. איך זה יחזיק מעמד? הוא קורא ראש העיר לצבא להתעורר, לפיקוד העורף, למדינה, לעשות משהו בעניין, אבל הוא לא איתנו על הקו, אנחנו גם חייבים לסיים, יש לנו ממש עוד 2 דקות לשידור. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מודים לצוות שלנו בשלב הזה. העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלום פולק בהפקה. נאחל לכל מאזיננו שבוע טוב, בשורות טובות. נמשיך להתפלל, מזכיר לכולם כאמור ביום רביעי הקרוב, עצרת תפילה המונית בכותל המערבי בשעה 3:30 אחר הצהריים, ערב ראש חודש, תפילת יום כיפור קטן, אמירת סליחות, אמירת תהילים. כולם צריכים, כל מי שיכול לבוא להשתתף. בשורות טובות.
משדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 ו-92.8 FM, כל חי.